שלום ישי.
שלום רב.
ישי יובל, האיש והאגדה. ספר לנו על עצמך קצת ישי.
אני היום ה-VP מרקטינג של קייטו נטוורקס. פחות או יותר העובד הראשון אחרי המייסדים. אנחנו בשוק כבר 4 שנים. החברה הייתה בסטייל 1.5 שנה, מוכרים בערך 2.5 שנים את המוצר. ומה שאנחנו עושים, אנחנו פותרים בעיית, אנחנו חברת רשתות ואבטחת מידע, והבעיה שאנחנו פותרים היא בעיה של סיבוכיות הרשת. כלומר, אנחנו לא מתייחסים לאיום מסוים או לבעיה מסוימת שקורית במרחב האיומים הארגוני, אלא אנחנו מנסים לפתור את העובדה שריבוי הכלים, ריבוי הכלים בעולם הסייבר יוצר בעיות שליטה, בעיות של ידע, בעיות של עומס על ארגונים, ואנחנו בעצם מציעים פלטפורמה אחת שמנסה לבלוע שורה ארוכה של יכולות בתחום הרשת, בתחום הסייבר, וכך שאתה מקבל את כל ההגנות, את כל יכולות הרשת בפלטפורמת ענן אחת, ואתה לא צריך להתקין הרבה מאוד point solutions. אם יש לך הרבה point solutions, אז אתה יכול לוותר על חלק די גדול מהם ופשוט להשתמש במוצר שלנו. שזה טייק אחר בעצם, במובן הזה קייטו היא חברת סייבר מיוחדת, מוצרי סייבר נוטים להיות פוינט פרודקטס. אז זה בעצם מה שאני עושה היום. באופן כללי אני מלא תפקידים של סמנכ"ל שיווק וסמנכ"ל מוצר בערך 20 שנה, במשהו כמו 10 חברות שונות ב-20 שנה האלה, אז הממוצע שלי הוא לא ארוך פר חברה. חלק הצליחו, חלק נשאלו, חלקם היו בעולם הסייבר וחלקם בעולמות תוכן אחרים.
חלקם הצליחו מאוד.
חלקם הצליחו מאוד. ב-10 שנים האחרונות עבדתי באימפרווה, בארצות הברית, בטרסטיר, סמנכ"ל שיווק של טרסטיר שנקראתה על ידי IBM, ועכשיו אני עובד עם שלמה בעצם בחברה השלישית, שהוא קשור אליה, שזה הקייטו, שהוא בעצם החברה שהוא הקים, יחד עם גור שץ, ובעצם גייסתי לעשות עבודת המרקטינג. בסך הכל החוויות האלה האחרונות הן חוויות מוצלחות, ואני חושב שמה שמאפיין אותן זה שיש שם סיפור מאוד מאוד ברור, שזה בעצם איזשהו טיפ כללי בעולם הסייבר, היכולת להבין או להגדיר בצורה טובה או למצוא בצורה טובה את הפרודקט מרקט פיט, הוא בעצם מבדיל חברה מצליחה למצליחה פחות. בעולם של אימפרווה, פרודקט מרקט פיט היה סביב קומפליינס, היכולת לקחת מוצרי סקיוריטי שעונים על צרכים ספציפיים ב-PCI קומפליינס, ולמכור אותם לתוך הצורך הזה. זה היה בעצם הדבר שברגע שהוא הגיע, היה repeatable sales model, אפשר היה למכור, והחברה התחילה לטוס בעצם. בטרסטיר הייתה חברה בנתה פתרון מאוד מאוד מיוחד וממוקד לבעיית financial fraud, בעצם גניבה של כסף מחשבונות של אנשים בבנק. פתרון מאוד מאוד ייחודי, שהיה תפור בצורה מושלמת לבעיה הזאת. אז בעצם כמעט כל בנק גדול בעולם, או קנה את טרסטיר או התעניין בטרסטיר, שיצר בעצם, החברה מאוד מאוד הצליחה, ונקלטה בסוף על ידי IBM. גם כאן, הפרודקט מרקט פיט מאוד מאוד ברור, זאת אומרת, יש לך מוצר שבעצם מטפל בווירוסים מאוד מיוחדים, שמצד אחד האנטי וירוס לא יודע לטפל בהם בצורה טובה, ומהצד השני, כל פתרונות זיהוי הפרעות בשוק באותה נקודת זמן, סבלו מרמה מאוד גבוהה של false positives. אז אם אתה יכול גם לטפל בווירוס, וגם לא לעשות הרבה מאוד רעש במערכת של הלקוח, יש לך מוצר מנצח, ובעצם ככה זה עבד. מה שאפיין את זה, זה שבעצם לא הייתה לזה תחרות. כמו שאתה מסתכל על competition, במובן הפשוט שלו, לטרסטרי לא הייתה תחרות, לא היה שום גורם אחר שצריך לייצר את הקומבינציה הזאת של טיפול באיום בדרמת הדיוק הזאת, ולכן כל השאר היה בעצם פריפרל, הקומפטישן לא היה מאוד מאוד ממוקד, מה שלא נכון להרבה תחומי סייב. אז זה בעצם הסביבה, ובקטע שוב אנחנו מדברים על משהו שחוסך הרבה מאוד כסף ללקוח, לא מטפל רק באיומים כאלה ואחרים, כמו פוליסת ביטוח. וגם כאן, בגלל שאנחנו הולכים על פתרון מאוד הוליסטי, שמנסה להחליף המון המון מוצרים, המון טכנולוגיות בפלטפורמה אחת, אז ברור שאף אחת מהטכנולוגיות האלה באופן אינדיבידואלי לא מתחרה בנו, אלא רק מי שמסוגל לחבר את הכל ביחד. בעולם שלנו זה חברות הטלקום, שמוכרות חבילות של פתרונות, לא שלהם ולא אחודים, אלא מן ערימה, אנחנו מטפלים בערימה הזאת, וזה בעצם התחרות שלנו.
אז יש לי שאלה, יש לי שאלה לגבי קייטו. אני זוכר שיחה שהייתה לנו לפני כמה שנים, וזאת אומרת, זה נראה לי אתגר מאוד גדול, שאתם obviously מתמודדים איתו בהצלחה, שאתם בעצם באים ואומרים, חברים, אתם עשיתם בחירות כארגון, לקוח פוטנציאלי, עשיתם בחירות, קניתם network equipment, קניתם כל מיני firewallים ושאר פתרונות, ובעצם כל הדברים האלה אנחנו יכולים לבוא ולהחליף אותם, זה חתיכת statement, בטח גם שזה הכל cloud-based, ותעבירו את כל הטראפיק שלכם דרכנו, זה big leap of faith לארגון, וזאת אומרת, זה מאוד מעניין, אני חושב, איך how do you go about a go-to-market כזה?
נכון, זה נקודה מצוינת, לדבר עליה בהקשר של ה-go-to-market. קודם כל, ברור שהמפתח לדבר הזה הוא proof points. זאת אומרת, תחשוב על זה שכמו בכל סטארט-אפ, מאוד מאוד קשה להשיג את 10 הלקוחות פרודקשן הראשונים, 10 האלה עוזרים להשיג את ה-40 או 50 הבאים, כשיש לך 100 זה כבר נעשה יותר ברור, אחר כך זה כבר עניין של גודל, אוקיי? יש לך 100, אבל הם בינוניים, מים הגדולים וכו' וכו'. אז בעצם מה שקייטו עושה זה, קודם כל היא מתמודדת עם הספקנות הזאת. זאת אומרת, אוקיי, זה נשמע מדהים, אתה מחליף פה ים של מוצרים, אתם חברת סטארט-אפ, יש לנו 120 איש, פעם לנו פחות, צ'ק פוינט יש אלפים, פעם לנו יש אלפים, איך המתמטיקה הזאת עובדת? והתשובה היא שקודם כל זה עניין של ארכיטקטורה. זאת אומרת, אתה לוקח אנשים מאוד מאוד חזקים, שנותן להם דף חלק, הם חושבים על איך לפתור את הבעיה הזאת שנקראת Secure Network ב-2016, אין להם את כל הבאגג' של ה-20 שנה שלפני זה. ובעצם זה מה שעשינו כאן. יש פה ארכיטקטורה שבנו לה, נבנתה כרשת בענן, שזה כבר innovation אחד מאוד גדול. Security שנמצא בקור של הרשת הזאת, ולכן לא צריך לפתח אותו כל פעם מחדש. אתה חושב שכל appliance שנוצר, יש לו מערכת הפעלה. יש לו networking capabilities, יש לו management capabilities, יש המון פיתוח שקורה סביב האפליינס הזה לפני שהוא אפילו מדלבר את הvalue שלו, רק בשביל להקים אותו ואת כל הסביבה שלו. עכשיו שעשינו את זה פעם אחת ועכשיו מוסיפים יכולות שהן כמו בליידים, כמו היכולות האינקרמנטליות, הרבה יותר קל לפתח אותן מאשר להיות צריך לפתח את כל התשתית מההתחלה. עכשיו איך עושים את זה מבחינת מרקטינג? אז קודם כל מספרים את הסיפור. מסבירים את הסיפור הזה בצורה הכי ישירה וברורה, בלי התנצלויות. זאת אומרת, מציגים בעצם, וזו נקודה מאוד חשובה, יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו, אנשים שמספרים סיפור, קוראים לו Back of the Paper Napkin. זה ספר של אדם שבעצם מסביר איך לספר סיפור, כאילו על מפית בבית קפה, לצורך העניין, איך מספרים סיפורים באילוסטרציות. ואני מאמין שבכל חברה צריך להיות אילוסטרציית מפתח, אחת, שבעצם מופיעה כל הזמן, בכל מקום, והיא בעצם מספרת את הסיפור האחוד של הכל. אז פיתחנו לפני 4 שנים, בעצם עד היום זאת אותה אילוסטרציה.
על מפית.
על מפית או על ספארמונד סלייד, כלומר הייתה מאוד פשוטה, ועם הזמן היא לא נעשתה יותר מורכבת, אבל היא נעשתה יותר יפה. ובסופו של דבר היא מספרת את הסיפור הזה של, תיקח את האנשים שלך, את הסניפים שלך ואת העננים שלך, תחבר אותם לרשת אחת בענן, שבמרכז שלה יש סקיוריטי, כל הטראפיק מכל אותם קצוות יזרום דרך הענן, יובטח על ידי הסקיוריטי שיש שם, לא משנה לאן הוא הולך, ויהיה לך קונסול אחד לנהל את הפוליסיס של כל הדבר הזה. זה הפרומס. עכשיו, שאלת לגבי החסמים, זה הפרומס הזה הוא פשוט ואנשים מבינים אותו.
הוא מובן, זה פשוט.
הוא מובן. עכשיו, יש את הנושא של החסמים. אז קודם כל יש את חסם המוצרים. אז באמת, ה-go to market נורא חשוב כאן. יש ארגונים, שיש להם את הפריבילגיה להחזיק עשרות מוצרי סקיוריטי, נניח בנקים גדולים. הם יכולים לזרוק על מורכבות הניהול של זה, כל כמות של משאבים זאת לא בעיה. יש להם את הכסף, אבל אם אתה הולך, יש חברות שיש להם שולי רווח קטנים יותר. יש להם צרכים גדולים מאוד, כמו חברות בתחום המניפקצ'רינג, הייצור, יש להם צרכים גדולים מאוד של רשת, של הבטחה מלאה וכו', ויש להם צוותים קטנים. אין להם את הפריבילגיה להיות נורא פרטיקולר. הם בעצם על סף של אובדן שליטה ברשת, כי הם גדלים, מוסיפים מפעלים בסין, באירופה, מטה, מכירות, מובייל, ובסוף זה
צוות, אחד.
צוות קטן, לא יודעים אחד, כן. וחושב שלהם שלושה, והם צריכים לטפל במיליון דברים. וכשבא מישהו כמונו אליהם, אז מבחינתם הם קיבלו מתנה מאוד מאוד גדולה, ואז בטרייד אוף שבין, אוקיי, אני אוותר על כל ה-best of breeds האלה שקניתי, כאלה מהמוצרים האינדיבידואליים, ואני אחליף את זה בזה, אני אשיג שליטה, אני אשיג הורדת עלויות, אני אוכל לחלק את עצמי בצורה יותר נכונה. הטרייד-אוף הזה הוא טרייד-אוף שמוכנים לעשות. ולכן ככה התחלנו, זה ה-market penetration strategy. למצוא את המישהו הזה, שבבלנס שבין, מה, אני הולך לוותר עכשיו על כל המוצרים האלה שאני שמחתי עליהם 20 שנה, אבל אני כבר לא יכול לנהל, לעומת יש כאן משהו חדש, שבעצם הלך ופותח את הבעיה שלי. שהבעיה שלי זה שליטה ועומס, פשוט עומס ניהולי. עכשיו שכל סטארט-אפ חדש, כל סטארט-אפ ישראלי חדש, מוסיף עוד קופסה להרמה, כן. עוד מוצר, כן. עוד דבר. זה, הם פשוט לא מצליחים לצאת מזה. הלקוחות שאספנו עד היום ועבדו איתנו, הם בעצם הולכים עם זה, ואנחנו רואים גידול יפה מבחינת גודל הלקוחות שמוכנים. כן. דבר איתנו, כמו שאמרתי, מבחינת המרקטינג, אתה בא לאתר שלנו, יש לנו 22 case studies באתר.
וואו.
אז נכון שאנחנו mid-market company, ויותר קל להשיג אותה מאשר להשיג
מגורמן. לא טריוויאלי בפני עצמו.
אבל זה לא טריוויאלי, ובעצם זה חיוני, כי בעצם הסיפורים האלה הם כמעט הדרך היחידה לגרום למישהו בעולמות האלה להגיד, אוקיי, יש לכם מספיק מסה קריטית, לוכחות, כדי שאני אאמין שזה יכול להיות. וזה מאוד חשוב כמובן, וזו הצעה שהיא הצעה שכל האנשי המרקטינג יודעים, אז אנחנו משקיעים בזה אנרגיה מאוד מאוד גדולה.
יפה.
כן.
בוא נדבר, how do you get them to listen?
תראה, קודם כל אני חושב שזה קל כשיש לך סיפור מאוד מיוחד. אוקיי? כן. זאת אומרת, אני אולי נדבר על זה טיפה בעולם התוכן, אני מאמין באסטרטגיה שנקראת the beginning of the how. מה זה אומר? תחשוב על הצורה שבה אנשי מרקטינג מתקשרים, הם מתקשרים בקליימס. הם אומרים, אנחנו הכי חזקים, הכי סקיילבל, או אנחנו מאוד מאוד טובים בלעשות דברים כאלה ואחרים. בוא ניקח לדוגמה קליים בעולם שלנו, אנחנו ניתן לך רשת שיש לה הבטחת איכות. זאת אומרת, היא תתפקד בפרמטרים ידועים, תמיד, כלומר, היא לא פעם תהיה איטית, פעם תהיה מהירה. עכשיו, אני אומר לך את זה, אתה יודע שהטלקום שלך עושה את זה, אז מישהו אומר, how? אז אני אומר, אנחנו עושים את זה, מפני שאנחנו קונים capacity מפרוביידרים, שנותנים לנו SLA על השירות שהם נותנים, ואנחנו את ה-SLA הזה נותנים ללקוחות. עכשיו, זה ה-beginning of the how. יש פה כמובן מיליון details. אז כשאני משווק, בעצם כמעט כל דבר שאנחנו בונים, כל תוכן שאנחנו בונים, הוא אוסף של claims, לא כלליים, הם דווקא ספציפיים, נקרא לזה feature plus benefit type style, ואז השאלה הזאת זה how, כן? Mm-hmm. ואז אתה חייב שבפרוקסימיטי של הקליים הזה, יש בעצם את ה-beginning of the how. Beginning of the how זה לא איך השעון עובד. זאת אומרת, אין היום יותר בטכניקל מרקטינג, ההסבר, למשל, תחשוב על שירות הענן שם, רמת המורכבות הפנימית שלו היא כמעט אינסופית. יש בו המון details, אבל בעצם הדבר היחידי שחשוב זה רק הממשק לקוח שלו. זאת אומרת, הלקוח רוצה להבין טוב איך הוא נוגע בשירות, איך הוא מתחבר, איך הוא מנהל, מה יקרה כש, אוקיי? שהאתר שלו יאבד קשר למקודה מסוים בענה. הוא כמעט לא אכפת לו מה קורה בפנים. אז יש לפעמים מרקטרים שאוהבים לדבר על הטכנולוגיה, אוהבים לדבר על הקופסה השחורה הזאת. מהניסיון שלי זה התחיל בטרסטיר, שגם שם היו סליידים שהעלו אבק, לגבי איך עובדת טכנולוגיות האנטי פרוד מבפנים, בקטע אפילו לא ניסינו. כן? זאת אומרת, ואני חושב שזה עצה מאוד מאוד טובה, ואני התקלתי בעבר בחברות שעשו את זה בצורה מצוינת, הן לא מאוד מצליחות, אבל עדיין קיימות. תחשוב בעצם על claim, in beginning of the how, שאחריו אין שאלות. זאת אומרת, אם אתה עושה טסט רן של המצגת שלך, אתה אומר משהו, ואתה מנסה להסביר אותו, והתוצאה של זה זה 10 follow-up questions, המשמעות של זה, זה שהעסק לא סגור. כלומר, ה-beginning of the how לא הספיק כדי להוריד את איש ה-IT, את ה-buyer, הוא לא מבין את זה. ולכן הוא שואל עוד 10 שאלות, בתקווה שאם הוא יקבל עוד פרטים, הוא יבין עוד. מרקטינג טוב זה מרקטינג שבו ה-claim וה-beginning of the how סגור כך, שאין לך יותר שאלות. למשל, אם אני אומר לך שאני אומר לך הבטחת איכות, כי יש לי פרוביידרים שנותנים לי את הבטחת האיכות שאני מעביר אליך, בזה הספון נגמר, והוא לא ישאל יותר שאלות. עכשיו, יש, אפשר לשאול מלא שאלות. נכון, אני יכול להגיד גם את השמות, אבל עדיין זה או שישנה להם או שלא, והרבה קוראים לך לא יודעים. כאלה פרוביידרים של עומק, כלומר, לא ISPs, לא הוט ובזק. אז זה, אני חושב שזה דבר אחד, וזה מאוד מאוד חשוב לחשוב על הדברים בצורה הזאת. כי אני אתן לך עוד דוגמה מעולם ה-Advanced Threat Protection או Endpoint Protection, שזה מאוד חם עכשיו. קח דוגמה מלמה היה את המוצר הזה בטרסטירלי, אבל היה עוד חברה שקוראה סייברה, שהייתה בעצם עם אותו סוג של מרקטינג, כן? סייברה באה ואמרה, כל ההתקפות שהן unknown, הן בעצם תוצאה של קומבינציה של כמה טכניקות שהן known. אוקיי? ולכן אנחנו תמיד מזהים את ה-building blocks, ולכן אנחנו נוכל בסופו של דבר לזהות את כל ההתקפות. זה טיעון לא סגור. כי אם האיש הייתי שואל, אוקיי, ומה קורה אם יש טכניקה חדשה?
כן.
האירוע שלי הוא breached. זאת אומרת, עד שאתם תגיעו, הוא יהיה breached, וזהו. כשאנחנו מכרנו את הפתרון, בערך באותו זמן, ב-2013, חברה בשם ברומיום הגיעה לשוק, חברת Endpoint Protection, היא באה ואמרה, אתה לוחץ, עושה דאבל קליק על קובץ, שאולי יש בו פרט, אנחנו מרימים מיקרו וירטואל משין שעוטף את הקובץ הזה, לא משנה מה הוא עושה, לא יכול לגעת במכונה. הפרט יכתוב את עצמו לתוך הווירטואל משין, ברגע שאתה סוגר את הקובץ, המיקרו VM הלך, הפרט הלך. זה טיעון סגור. זה פשוט, אי אפשר להגיד זה כלום. עכשיו, מה הבעיה בחברה? למה היא חברה לא מצליחה כמו CrowdStrike שהנפיקה ב-12 מיליארד דולר? כי הדיפלוימנט שלה נורא קשה. אבל לזה לא נכנסו, מאוד מאוד קשה לעשות דיפלוימנט לטכנולוגיה הזאת. אבל ברמת הסיפור, VM עוטף את האיום, האיום לא יכול לברוח החוצה, זה בהארדוור, אי אפשר לצאת מזה, סגור, אין. לא אכפת לנו בכלל מי הוא, מה הוא, איך הוא בנוי, הוא סגור. אז אני חושב שזו המלצה מאוד מאוד חשובה לגבי איך אתה משווק מבחינת התוכן.
תן דוגמה ברמה של המותג של קייטו, איך זה ברמת הפוזישנינג.
אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עוקפים, המוצג, אצלנו הקונספט הוא קונספט של קונברג'נס. זאת אומרת, היתרון המובהק שלנו זה שבעצם אנחנו, קודם נתן לי דוגמה אחת מהסלב ובאקמון, אבל העובדה שבעצם אנחנו אומרים, קייטו חשבה מחדש על הבעיה שנקראת ריבוי הפתרונות בעולם הנטרוק והסקיוריטי, ובעצם הבעיה שם היא שכל אחד מנסה להכניס את עצמו לתוך הארכיטקטורה הקיימת. קייטו צריך למצוא את המקום שלו, והתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד קשה, והלקוח גם צריך להבין איך כל זה חי ביחד וכולי. אנחנו יצאנו בעצם re-architecture. זאת אומרת, אם אתה חושב על כל אחד מהריסורסס שלך בארגון, הבן אדם, הסניף והענן, כל אחד מהם הוא קצה, פתחנו ארכיטקטורה שמאפשרת לחבר את הקצה הזה לענן שלנו, ובעצם מאותו רגע כל טראפיק שיוצא מקצה אחד והולך לקצה אחר, בין אדם לענן, בין אדם לסניף, או לדאטה סנטר, או לאינטרנט, בעצם עובר דרכנו, ולכן אנחנו יכולים לראות את כל הטראפיק ולהפעיל עליה את הסקיוריטי. עכשיו, ברמה המהותית, המנוע שיש לנו מנוע אחד, זאת אומרת, צריך לעשות דיקריפשן פעם אחת, אפשר להסתכל על הפקט שעובר פעם אחת, ולראות האם הוא איום, אם זה קובץ, אז תפל בקובץ וכו'. ואפשר גם לשים policy engine אחד שיסתכל על הכל. אז בעצם המנוע הזה, שזה מנוע של deep packet inspection, שקיים בצורה מאוד עמוקה, בכל המוצרי security שעושים בעצם real-time protection בשוק, הם פיתחו את זה 20 פעם, אנחנו פיתחנו את זה רק פעם אחת, ברגע שפיתחנו את זה, קל לנו להוסיף מעל זה יכול. אז הלקוח אומר, אוקיי, זה make sense. זאת אומרת, אני מבין איך הטראפיק מגיע אליכם, אני מבין איך חיברתם את כולי אליכם, ואני מבין איך אתם פרוסים בעולם ולמה זה נכון שאתם תוכלו לבצע את הדברים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו, כמובן יכולים להיות הרבה מאוד שאלות אחרות, על סקלביליות, על סייזינג ועל דברים אחרים, אבל זה פחות משנה. זאת אומרת, אז אני מוכרח להגיד שזה כבר עניין של כאילו האיש מרקטינג, כאילו זה הזקן. כשאתם מסתכלים על עצמכם, על הקריירות שלכם, צריך לשים לב טוב טוב לאיך פועלים בעולם, כלומר, האידיאלית, אתם פועלים בסביבה שהיא מאוד מאוד מבודלת. זאת אומרת, אני נפגשתי במשך כמה ימים עם אנשים שהם טקטיקנים מאוד מאוד חזקים באינבאונד מרקטינג. הם פועלים בסביבות של חברות לא מבודלות. זאת אומרת, יש מלחמת חפירות ברמת המרקטינג כדי לייצר טראקשן SEO יותר משמעותי, כדי לייצר כל מיני מכניזמים שבעצם יגבירו את הנראות שלך, יגבירו את היכולת שלך להיות, להסתובב בסביבת הלידים וכולי. אני מבין ומקבל שאלה יכולות חשובות בעולם המרקטינג. אבל ברמה הבסיסית, האסט הכי גדול של המרקטיר זה משהו שנקרא architectural depositioning. זה אומר שאני יכול להסביר איך הפתרון שלי הוא ארכיטקטונית ומהותית שונה, כך שאם אתה מסכים שזאת הארכיטקטורה הנכונה, באופן אוטומטי כל הקומפטישן נמחק. זה המצב, אוקיי? זה המצב של חברות ללא תחרות, לא במובן שהם ימצאו שוק של אחד, כלומר רק אני לבד בשוק, אלא שהפתרון הוא כזה, שכשהלקוח מסתכל עליו ואומר, זה נראה, זה make sense, זה הדרך שבה אני הייתי בונה את זה, אני צריך לבנות את זה, שאלה איך עדיין זה עובד, ולכן כשהוא יבוא בעצם למתחרה, המתחרה לא יכול בכלל להתמודד עם הטיעונים, כיוון שהם בכלל לא פועלים באותו לב. יש לזה עוד יתרון שבו אתה לא כך צריך להסתיר את מה שאתה עושה. אנחנו מדברים באופן די פתוח ודי רחב על מה שאנחנו עושים. כי היכולת של התחרות שלנו להגיב לזה היא מאוד מאוד מוגבלת. כי הם יצטרכו to rethink את עצמם, את ה-DNA שלהם, את הצורה שבה הם בעצמם עושים ביזנס. זה לא איזה פיצ'ר, אוקיי, יש לך, אתה בנית איזה אלגוריתם של machine learning, או אני אוסיף אותו, או אני אוסיף איזה יכולת, או אני אתרחב. זה מאוד מאוד קשה להם. ולכן קייטו פועלת כבר מספר שנים בשוק, והתחרות שלה היא מאוד איטית. זה לא מגיע מצ'קפוינט, זה לא מגיע מפאלו אלטו, זה לא מגיע מהטלקום, כל אחד עושה את הדבר שלו, כי לכולם יש היסטוריה להגן עליה, וכולם גם, הם בנויים, הם פשוט נבנו בצורה מסוימת.
קניבליזציה עצמית גם זה...
זה ודאי, זה גם משהו שמגן עליך.
כן. דיברנו הרבה גם על החשיבות של להראות את זה.
כן.
להראות. הרבה בשיחות שלנו. אתה טוען הרי לאיזשהו שינוי ארכיטקטוני יסודי. מתקשר גם למה שאמרת על ה-back of the napkin שאמרת. תן על זה אולי כמה מילים.
אני חובב גדול של build slides שהם תמיד נשארים in context. זה בעולם התוכן. זאת אומרת, ה-back of the paper napkin בעצם בא ואומר שאני מתחיל לצייר או על מפית או על לוח משהו, ואני מוסיף פרטים בהדרגה, ואני כל הזמן מרחיב לך את התמונה תוך כדי, וככה אתה רואה את התמונה נבנית, ואז אתה מבין איך היא הגיעה להיות מה שהיא. עכשיו, אנחנו משתדלים את רוב המרקטינג לעשות סביב התמונה הזאת. כלומר, אם יש לך איזושהי שאלה של זום אין מסוים, היא קורית בעולם הזה. ודרך זה מתקשרים את הסיפור, ורוב הזמן הוא על הנושא של איך לבנות את הציור הזה. כלומר, שיהיה בו בדיוק את כמות הרכבים שצריכה להיות בו, שלא תהיה בו שום חזרתיות שלא נדרשת, שלא יהיה בו שום פיקסל מיותר שמייצר עומס, כי בעצם אחד, אז זה נושא אחד, שהוא בעצם מאוד חשוב, כי אז תמיד הדברים נשארים, הבייר בעצם רואה את הסיפור תמיד בקונטקסט הרלוונטי. והוא גם זוכר, כי הוא לא צריך פתאום, כי מה שקורה, אתה מראה לו משהו בסלייד אחד, ואז ארבעה סליידים אחר, הוא בעצם לא זוכר מה שאמרת, אם אתה מנסה לשבור את זה לחלקים, זה מאוד קשה. זה טיפ אחד. טיפ שני, במיוחד לעולמות הסייבר, הבוס הקודם שלי בטרסטיר, דיבר הרבה על לצמצם את הפרובלם סליידס, לצמצם אותם דרמטית. הוא קרא לזה הבלקברי טיים. בלקברי טיים של הבייר. זאת אומרת, תחשוב שאתה בא לבייר, אתה מוכר לו Advanced Threat Protection, וכולם מתחילים בטארגט בריץ'. כן, שהיה איזושהי פריצה ידועה, אולי כמה, אולי מסבירים למה. תחשוב שבעצם כל ונדור בספייס הזה יבוא ויספר בדיוק את אותו סיפור ברמת הבעיה, כי הוא מנסה להצדיק את מרחב האיום ומה שקורה בו. אבל אני לא שמע את זה.
בלקברי.
הוא מחכה שתגיד לו משהו שהוא עוד לא שם. אז לכן צמצמנו מאוד, אז זה עוד נושא של כמה אתה מדבר על הפרובלם, והאם אתה מנצל את הפרובלם לא כדי ליצור קונסנזוס סביב הצורך ופתרון, אלא כבעצם לחבר את הבייר לחוויית הבעיה שלו. בעולם שלנו הפרובלם, אנחנו מציגים את הסיבוכיות, כדי שבסוף אנחנו מייצרים דיאגרמת back of the paper napkin, שבסיומה מישהו רואה פשוט אנטרפרייז מסובך מכל הכיוונים, עם מיליון פוינט סולושן, ואז יש מחיות יכול לשאול לו, אתה רואה את עצמך כאן? התשובה היא כן, והדבר הזה הוא אסטרטגית חשוב ביותר, כיוון שמה שבא אחר כך זה בעצם, יש לנו פתרון לבעיה הזאת, זה עוד נושא מאוד מאוד חשוב, של בעצם, או שאתה מצמצם את הפרובלם, אם זה פרובלם גנרי, או שאתה... אני חושב שעוד דבר, שלי יש קצת בעיה איתו עם התעשייה, לא עם התעשייה בכלל, זה הנושא של למכור. זאת אומרת, אתה בא לכנסים כמו של גרטנר, לדוגמה, אם הם מאפשרים לוונדורים לדבר דרך case studies עם לקוחות, הם מסרבים שתאמר מילה על המוצר, על היכולות שלו, על ה-capabilities, כמו שדיברנו. אני חושב שזה disservice ללקוח. זאת אומרת, אני חושב שאחד הבעיות הגדולות של הלקוח, זה שמרוב דיבור על הבעיה, על thought leadership, על כיוונים כלליים שהם...
אין לי פתרון,
מה הפתרון? מה הפתרון ולמה הוא יותר טוב? כלומר, המרקטינג יכול למכור. עכשיו, הוא צריך למכור עם ה-beginning of the hour. כלומר, אם הוא רק משתמש בקליימים בומבסטיים, שבעצם אין מאחוריים כלום, אז נוצרת בעיה. זה מגיע לעיקרון הבא. ממליץ עליו שזה הנושא של לכבד את הקורא. אני, במרקטינג יש פלאף. זאת אומרת, אתה קורא תוכן, הפלאף הוא לאו דווקא, הוא לפעמים נועד לייצר סוג של אוויר בתוך התוכן. זאת אומרת, שזה לא ככה, אתה יודע, כאילו...
איזי רידינג.
בדיוק, איזי רידינג. ואני יותר מאמין במה שנקרא הארגומנט האנליטי. זאת אומרת, אוקיי, אני אספר עכשיו איזשהו סיפור, מורכב עם אוסף של קליימס, אוסף של דברים, שחלקם אתה מסכים באופן טבעי, חלקם אולי מה אינטריגינג, ובסופו של דבר יש להם גם אלמנט של הוכחה, אוקיי? ובהקשר הזה, לדוגמה, יש אנשים שנורא אוהבים לנפח מסמכים של מרקטינג בפרוף פוינטס. גרטנר אומר 80%, בקונטנט שלנו אין הוכחות. אנחנו לא מוכיחים אותו. הוא בנוי בצורה של ארגומנט אנליטי. זה אומר, אני אומר משהו שאמור to make sense to you. אם אתה לא חושב ככה, זאת אומרת, לדוגמה, הרבה מאוד ארגונים מתמודדים עם קשיים גדולים ביותר ששמורים לסקילס וריסורסס כדי לנהל את המורכבות הארגונית שלהם. יש כל מיני נתונים בתעשייה על זה. אני לא מתרמש, זה לא מעניין אותי.
זאת אומרת, אם אתה לא מזדהה עם זה, כן.
לא, אני מזדהה, אם אתה לא מזדהה עם הבעיה, אז אולי לא מדבר עם האדם הנכון. אני אומר, בסופו של דבר, ההוכחה של טיעוני מרקטינג, כדי לייצר מין third party validation, נראית לי שהיא לא essential. בעצם זאת אומרת, יותר חשוב שהבן אדם יאמין ברמה הבסיסית, ברמה האינרנטית, אם הטיעון בנוי בצורה נכונה, והוא עובר מדבר לדבר, והוא לא יוצר עצירות פתאום שזורקות, כלומר, מנסות לרכך את התנועה הזאת, אז הוא אומר, אוקיי, make sense. כאילו, אני מבין, זה באמת מצב הבסיס, זה איפה שאני רוצה להגיע, אלה יכולות שנראה שהן make sense כדי לפתור את שני הדברים הקודמים, זהו, אז זה הקטע הזה של בעצם לכבד את הזמן של הקורא, לא ליצור, אני חושב שאחד מהבעיות בעצם, אם אתה לא עובד עם זה, אנשי IT כמובן הם ספקניים ביותר. יש להם בעיה קשה מאוד של מוצפים בוונדור הייפ, יש להם בעיות עם מרקטינג, קליימס שהם בעצם בייסלס. תחשוב על זה שאם נאמר משפט אחד שהוא לא נכון, שהוא או לא מובן מאליו, זאת אומרת, הבייר מסכים איתו, או שהוא לא בקט על ידי ה-beginning of the hour, אתה הבאת אותו. כן. אז הוא יעצור. עכשיו, יכול להיות שיעצור מסיבות אחרות, יכול להיות שלא כל כך לקרוא, אבל ברמה הבסיסית, ברגע שנאמר משפט אחד שהוא לא עובד על הפלוא הזה, אתה בעצם אומר, זה מרקטינג פיפול כתבו את זה, זה הם לא מבינים, ובזה הסיפור נגמר. אז אני חושב שזה זה הנושאים, זה מה שקשור לעולמות התוכן, עוד איזשהו... מחשבה בעולם.
מעולה, מעולה.
אישי מדהים.
ברמה אולי היותר טקטית, זאת אומרת, אני יודע שאתם עושים עבודה מדהימה בצד האופרטיבי.
כן.
זאת אומרת, מעבר לכל האסטרטגיה שחלקת איתנו, כל הנושא של account-based marketing, יש לכם צוות SDR'ים שעובד כמו מכונה משומנת. אני לא יודע אם יש איזשהו משהו טיפה יותר אופרטיבי שאתה יכול לחלוק.
אני יותר אדבר בעצם על הטקטיקות של המרקטינג, אדבר על שתי טקטיקות שהם, אנחנו משתמשים בהם, שאני חושב שהם עובדות טוב. על הטקטיקה הראשונה חשבתי בעצם קראתי ספר של מרק רוברג, שהוא ה-VP Sales הראשון של HubSpot, זה ספר מאוד מפורסם. הייתה שם תובנה מעניינת, שבעצם המודל הסטנדרטי של ניקוד לידים במרקטו, שבעצם בנוי על זה שאתה נותן איזשהו סקור, איזשהו כמות נקודות לדמוגרפיה של הליד, ואז אתה מתחיל לתת לו נקודות על כל אקשן שהוא עושה, קבל קצת יותר נקודות על זה, קצת פחות נקודות על זה. אתה בסוף מגיע לאיזשהו מספר, 50, מספר הקסם, ואז SDR מתקשר. ורוברט גמר שבעצם המספר הזה הוא לא פרדיקטיב בכלל להאם הבן אדם הזה הוא בייר או לא. למה? כי הוא משקלל המון דברים בפנים, למשל, יכול להיות שהבן אדם קרא הרבה מסמכים שאין להם משמעות של ביינג, אין להם ביינג אינטנט גבוה, אבל הוא צבר את הנקודות והוא הגיע ל-50. או שהוא לקוח נורא קטן ולא משמעותי, אז הציון הדמוגרפי שלו היה נמוך, אבל הוא השתולל על האתר והוא הגיע ל-50. זו בא מאוד מעניין, כי בעצם זה אומר שהסקור, שזה הסטנדרט בסט פרקטיס של כמעט כל עולם, עולם המרקטינג, הוא בעצם לא פרדיקטיב, הוא לא פרדיקטיב לבאינג אינטנט, או לפחות לחשיבות של הטארגט הזו עבורך. ובעצם הוא דיבר אז על, אז מה שעשינו בעצם, לקחנו את הסקור שלנו, ובעצם פירקנו אותו למטריצה של 3x3, שבעצם, תחשוב על זה כמין לא מידיום היי במימד הדמוגרפי, ולא מידיום היי במימד של האנגייג'מנט, כלומר, מה אתה עושה. ובעצם, אז ברור שמי שנמצא בהיי דמוגרפי, קודם כל הוא במיקוד שלי, ואז למשל, כפי שרוברט גמר, בארגון שלהם בהאבספוט, עם מישהו שהוא אסטרטגי דמוגרפית, עושה אפילו את הפעולה הכי בסיסית, הוא נחשב היי פריוריטי וצריך להתקשר אליו. אז בעצם, אז זה מה שעשינו, זאת אומרת, המיון הזה בעצם תיעדף לא ברמת הנקודות, אלא באיפה אתה נמצא במטריציה של 3x3, אם אתה נמצא בעמודה הימנית, ברור שאתה נמצא למעלה, אתה גם very engaged וגם very דמוגרפי, אנחנו פונים אליך קודם. וככה יש בעצם נעים על המטריציה הזאת, זה לא תנועה, כאילו באיזה קו ברור, אבל בעצם זה מאפשר, קודם כל בממד הזה, זה מאפשר למיין את הלידים בצורה שהיא יותר נכונה לגבי מי הם ומה הם עושים. דבר השני היה, זה שאם אתה, כדי לעבור מרמה לרמה באינגייג'מנט, אתה צריך לעשות כמות מאוד גדולה של פעולות. זאת אומרת, אם אתה ליד, כלומר, היכולת שלך לעלות, נניח אם אתה ליד על חשיבות דמוגרפית נכונה, נמוכה, היכולות שלך לעלות למעלה, היא לא קלה. זה לא מספיק שתקרא משני מסמכים. אתה צריך לעשות הרבה פעולות כדי לעלות בעצם כלפי מעלה, מה שנכון לכל הלידים across the board. אז זה אומר שאם למשל אתה עושה פעולה בסיסית כמו לבקר בעמודי ווב, לצורך העניין, אתה אף פעם לא תצליח לצאת מהריבוע. אבל אם אתה מגיע לוובינר ומוריד white paper, אז כן, בסדר? זאת אומרת, זה אפשר לייצר בעצם מודל שממיין את, את הלידים כך שה-SDR'ים יוכלו, בעצם הם לא צריכים לעבוד קשה. כן. זאת אומרת, הפריוריטי שאנחנו קוראים להם P1 עד P9, שזה בעצם המיון, הם בעצם עוברים דרכם. בסדר? אתה קודם כל מתקשר לכל הלידים שיושבים ב-P1, הלידים כמובן מטיילים בין הפים, כי הם עושים יותר פעולות אז הם עולים, אם הם מפסיקים לעשות יש דיקיי, אבל בעצם, בעצם המטריצה ממוינת ל-SDR, וככה הוא בעצם גם מביא את הטארגטים שהארגון רוצה, וגם מביא את הטארגטים שהם הכי אינגייג'ד. כלומר, יש לך בעצם את השילוב של הדברים האלה. וזו התובנה שהגיעה משם. זאת אומרת, שהפעילות עצמה, היום מה שקורה, בגלל שאתה מחבר גם את הדמוגרפיה וגם את האינגייג'מנט לסינגל סקור, בעצם הדברים, הניואנסים האלה הולכים לאיבוד. עכשיו, למה זה חשוב במיוחד? כי בגלל שאנחנו מוכרים למיד מרקט, הדאטאבייס שלנו הוא 800,000 רקורד. זאת אומרת, כמות אנשי IT שאנחנו מוכרים אליהם היא גדולה. אנחנו לא מוכרים לפורצ'ן 500, שזה בדרך כלל די מקובל למכור בעולם הסייבר, בכלל בסטארט-אפים, מתחילים הארגונים הגדולים. אצלנו הטארגטינג הוא מאוד מאוד רחב, ולכן יש חשיבות גדולה לנושא הזה. אז זה בעצם דבר אחד, שזה בעצם שינוי מודל הסקורינג של הלידים.
הספר, דרך אגב, של מרק רובר, ספר The Sales Acceleration Formula, ספר מדהים ומומלץ בחום לכולם.
אני מאוד ממליץ עליו, שמעתי אותו כאודיובוק, אז זה גם בכלל נחמד, לא צריך לעשות את זה לקרוא משהו.
יכול להיות בא לך לעבוד בהאבספוט אחר כך, אבל כן.
אני חושב שדרך אגב, הוא מדבר על תקופה שהייתה לפני יותר מ-10 שנים, בשבילו בעצם, אצלם NSDR'ים, אלא היו ה-Inside Sales, אנשי מכירות, ובשבילהם המספיקה בגדול פעולה אחת. זאת אומרת, כמובן שזה, הם תיעדפו את כמה מהר הם צריכים להגיע לליד. בעצם זה היה העניין, אבל בשבילהם היה צריך מעט מאוד כדי שמישהו יקפוץ עליך פשוט. אין, אנחנו עובדים עם מנגנוני נרצ'רינג מאוד מורכבים, כי בכל, יש דאטאבייס עצום וצריך בעצם לנהל את הפייר פאוור של ה-SDR. הטקטיקה השנייה היא כבר יותר מורכבת, היא עוד קאטינג אג'ן, תחשבו על ABM למשל. מה זה ABM? יש לי אוסף של טארגטים.
Account based marketing.
Account based marketing. אבל הכוונה היא בעצם...
וחוץ מזה אף אחד לא יודע.
יש לי בעצם רשימה של אנשים שהם specific targets עבורי. כלומר, והם עובדים בארגונים שהם ה-specific targets. בניתי את הרשימה הזאת, אוקיי? אני רוצה עכשיו לטרגט אותם, למשל ברימרקטינג או בכלים שבעצם מנהלים קוקיז, קוקי דאטאבייסס, כלומר אתה יכול בעצם להראות מודעות גם לאנשים שלא ביקרו אותך. אתה יכול להראות להם מודעות. בשוק צץ בעצם צמחו או קיימים אוסף כלים מקבילים שהם בעצם כלים שעושים מוניטורינג של אינטנט. שזה בעצם היכולת לזהות פעילות של אדם באתרי תוכן סביב נושאים מסוימים, של תוכן. למשל, אם מישהו הולך לאתר מסוים ומחפש בו SD1, שזה העולם שלנו, אתה חושב שיש כלי שבעצם מחובר, לא אנחנו, הם, לאתר הזה ולעוד מאות כמו, והוא בעצם יכול לזהות קוקי שחיפשה SD1.
צובע לך אנשים עם אינטרסט מאוד ספציפי.
אז אתה חושב שאתה מזין את הדבר הזה לתוך מנוע האדברטייזינג של ABM, ועכשיו את המודעות אתה מראה רק לאלה שיש להם אינטנט. זאת אומרת, אם דאטאבייס ה-ABM שלי מכיל 10,000 איש, על פני 500 ארגונים, זה הסאבסט בדאטאבייס שהגדרתי כסטרטיג'יק טארגט, בעצם החיבור של מימד האינטנט עם מנוע המודעות, זה דבר שאיננו קיים בתוך עצמו, מאפשר לטרגט את המודעות האלה בצורה הרבה יותר טובה. עכשיו זה מחייב דאטה אינטגריישן, זה מחייב עבודה עם הרבה מאוד כלים, נקודת הפיבוט של הרבה מהדברים האלה זה מרקטו, אבל הכלים שעושים את ה-ABM דיספלי, כמובן, זה סט כלים אחד. הכלים שמביאים את האינטנט זה אוסף כלים אחר. למשל, אנחנו מביאים אינטנט של טק טארגט, שבעצם מזין, יש להם אנג'ן שבעצם נותן לך אינפורמציה על אנשים שחיפשו, או למשל, המתחרים שלך. זאת אומרת, אנשים שמסתכלים על דפים של מתחרים או מתחרים טכנולוגיים. זאת אומרת שהם באיזשהו מוד של ריסרצ' או מחפשים את המילות המפתח הרלוונטיות. ואז בעצם זה זורם לתוך המערכת שלנו, ומשם זה בעצם זורם החוצה לכיוון כלי ה-ABM. האינוביישן כאן זה החיבור של האינטנט עם ה-ABM. ABM בעצם בעולם הוא כסוג של cold call אחד ענק. כלומר, אני יודע מי האנשים, אני פשוט אראה להם, ואני מקווה שאולי הם נמצאים בתוך איזשהו buying cycle. כאן זה חיבור בין אינדיקציה לבאינג סייקל עם הטארגט.
אתם משתמשים בכלי ספציפי לניהול של ה-ABM?
אנחנו משתמשים במספר כלי ניהול של ה-ABM, אחד מהם זה טרמינוס, אנחנו עובדים גם עם אינפלוטו, בעולם האינטנט אנחנו עובדים עם מינטיגו, עם אברסטרינג, עם טק טארגט, בעצם, וברגע שהמנוע הזה קיים, אז אתה יכול לעבוד בעצם עם הרבה פידים של אינטנט מצד אחד, בכלים שיוצאים החוצה מהצד השני. כמובן שכל זה רץ מעל שכבת אימייל מרקטינג או קונטנט מרקטינג שמבוסס אימייל שהיא מאוד מאוד מסיבית. ה-ABM אצלנו עוזר להגיע לאנשים שהם לא אינגייג' דרך אימייל. פשוט לא פותחים אימיילים, לא קוראים אימיילים, פשוט מתעלמים מזה, גם בטריטוריות שהאימייל בייסט מרקטינג הוא יותר קשה. ובעצם זאת הטקטיקה השנייה. אני חושב שאחד הצ'אלנג'ז של מרקטירס בעולם הדיגיטל מרקטינג זה באמת דאטה אינטגריישן, טול אינטגריישן, והיכולת בעצם לעשות סוג כזה של חיבורים. הקרדיט לחיבור הזה הוא לעידן הרשקוביץ שעובד אצלנו במריצטון בעצם דיגיטל מרקטינג, בעצם אחד המומחים הגדולים בתחום הזה בארץ. אז דוגמה לדברים שאנחנו עושים שהם יותר טקטיים.
מדהים.
אתה אומר חיתוך בין דאטאבייס של אנשים לאינטנט.
כן. ואז למצוא את החלק החופף, בעצם היכולת למערכת יוכל להדביק את בעצם שני החלקים האלה, ולייצר בעצם תמונה של האנשים שהם לא בהכרח עומדים לקרות משהו מחר בבוקר, אבל לפחות הם עושים עם זה משהו, הם מתעניינים בזה, וזה בעצם אפשר לרכז את הספנד של המרקטינג בצורה יותר יעילה.
תשמע, ישי, חרגנו מהזמן, אבל זה היה כל דקה, מה שנקרא, well spent.
שווה לי.
אז תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה שבאת, ישי.
מקווה שזה יעזור לקדם את התעשייה באופן כללי.
בטוחים שכן.
תודה רבה לכם.